ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה
ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. ואתה יודע, נועם, אנחנו פעם ראשונה ממש נפגשים, אבל אנחנו מכירים.
נכון.
ושהתיישבנו פה ושנכנסתי, נכון שהייתי כבר במשרד הזה וראיינתי את השותף המקסים שלך, את אוהד, אבל שנכנסתי כבר לחצנו יד של היכרות כבר שנים. ואנחנו כותבים אחד לשני בפייסבוק ומגיבים ומפרגנים, ואני חושב שמה שיאפיין גם, כן? אם אנשים מסתכלים, אין לי מחברת לידי, לא התכוננו למפגש.
פרי סטייל זה ה...
ושנינו אנשים שמדברים מהלב ומהידע, ואנחנו הולכים לנהל פה דו-שיח שזה פתוח. את השם של הפרק, בדרך כלל אני קובע אותו מראש.
פה לדעתי בסוף.
אנחנו נדע בסוף.
נכון.
אז מי זה נועם שפלטר?
ככה, זה תלוי. תמיד ששואלים אותי, אשתי צוחקת על זה תמיד, כי אומרת לי, כששואלים אותי מה אתה עושה, קשה לי להגדיר. אז אמרתי, אתה עשי מה שאני עושה. תלוי במי השואל, לפי זה אני יודע להתאים. אז אני יזם מולטי-דיסציפלינרי, מתעסק בהמון תחומים, שותף בלא מעט חברות. בגדול, מחפש פתרונות לבעיות. זה בגדול, זה, אני רואה יזם כמישהו שיודע לפתור בעיות. זה הגדרת יזם.
יזמות אצלי. באופן עקרוני, זה לקחת פתרונה, בעיה ולמצוא לה את הפתרון.
למצוא לה את הפתרון. אז אני מגיל מאוד צעיר, הייתי כזה, ראיתי בעיה, אמרתי, או, יש פה משהו, בוא נמצא לזה פתרון, בוא, וכאלה. בהתחלה נשאבתי לעולם ההייטק. הייתי מנהל פיתוח עסקי בסטארט-אפ, אחרי זה מנכ"ל בסטארט-אפ, אחרי זה מכרתי סטארט-אפ, ואז הקמתי מכללה. במקרה, אגב, כמעט כל העסקים תלויו במקרה, כל יחסי, אין דבר כזה, מקרה, אבל במקרה, כביכול. הקמנו את המכללה, משם עוד ועוד דברים יצאו לדרך. ולימים, אחרי המכללה הפיננסית, גלגלתי לעולמות הנדלן. באמצע הייתה לי עוד הרפתקה של שנתיים וחצי בעולמות של רפואה בכלל. היה לי מרכז רפואי שהקמתי וניהלתי. ועד שהתגלגלתי לנדלן, ראיתי כי טוב, מאוד אוהב את זה, כי זה כל פרויקט זה מעין יזמות חדשה. תמיד שואלים אותי למה דווקא נדלן, אני אומר להם כי אני אוהב ליזום ואני אוהב להקים דברים חדשים, וכשאתה מקים עסק, אז אתה מקים את העסק ואתה מנהל אותו לאורך הדרך. כשאתה עוסק בנדלן, כל פרויקט זה יזמות שונה.
יצירה.
יצירה חדשה, דיברנו על זה.
היי, כאן צחי קווטינסקי, ואני ממש מתנצל שאני מפריע ולו לרגע קט לרצף ההזנה. אני מזמין אותך או אותך להצטרף אליי לקבוצת הוואטסאפ שלי, שם אנחנו מנהלים דיונים מעניינים, ולהצטרף לדיבור ולקבל מידעים על הפעילות השונה, לרבות זום הנדלן, ולשם כך ניתן למצוא מתחת לפרק את הכישורים המתאימים. אז הנה, תמשיכו להאזין, ותודה רבה שאתם איתי.
זה קודם שהתחלנו להקליט קצת באיחור, כי ישבתי על פרופורמה של עסקה חדשה
אפילו חיכיתי עכשיו. בסבלנות.
וזה הכל חדש, כי פתאום רגע, נתונים פה שונים, וזה שונה, וכל הדברים שונים, וזה עולם שהוא מאוד מאוד פלואידי. זאת אומרת, ביום שישי סגרנו, היום, זאת אומרת, היום בבוקר, קיבלנו נתונים מארצות הברית ששינו את העסקה אפילו ליותר טובה ממה שחשבנו.
אתה בעצם, בואו שאנשים יבינו, אתה מתעסק בנדלן בארצות הברית.
ביום יום מתעסק בנדלן בעיקר בארצות הברית. יש פרויקטים גם בפורטוגל, קצת בישראל. ליבת הפעילות היא בארצות הברית היום. אני פשוט מאמין בשוק הזה מאוד, והאמונה הזאת הוכיחה את עצמה שוב.
איזה סוג של עסקאות?
מאוד מאוד רוחבי.
למרות שהם הקשיבו, אנחנו יכולים להגיד להם, אתם יכולים לפנות לפרק עם מועד, ואנחנו נפנה.
ממש, תקציר, החל מהשבחת קרקעות, דרך בנייה חדשה של בתים פרטיים, אנחנו בונים קרוב ל-300 בתים היום, דרך החזקת בנייני משרדים, בנייני מגורים, במנהטן יש לנו, יזמות כללית שזה, לדוגמה, אנחנו בונים את הטיילת החדשה של ניו יורק, ועד למרכזים מסחריים, שזה העסקה שעכשיו חמה, מה שנקרא, אני עדיין על הנתונים והכל, מרכזים מסחרים, כי כל אחד מהם זה שונה. שאלו אותם, למה אתם לא עושים רק דבר אחד? אז התשובה הטבעית היא, כי זה משעמם. התשובה פחות טבעית ויותר מקצועית זה כי יש כל כך הרבה מבחר, ונדלן זה נדלן, בסוף זה משחק של מספרים.
נכון.
אגב, החיים באופן עקרוני, זו הגישה שלי, זה משחק של מספרים, ולא משנה מה אתה עושה, בסוף המספרים יקבעו אם אתה תמשיך לעשות את זה, לא תעשה את זה, אם אתה תצליח ברמה האישית, לא תצליח ברמה האישית, יעדים.
זה צריך להיות שילוב של המספרים עם חדוות היצירה. זאת אומרת, אני
זה חייב להיות.
בגלל שאנשים צריכים ללמוד, וזה אחד הדברים שאני מנסה להוביל, גם שאני מדבר על תעסוקה, ואני מדבר על דברים, אל תעשו דברים שאין לכם קשר בלב לזה, בסוף זה לא עובד. בסוף זה לא עובד.
זה לא יעבוד לא עובד.
אנחנו קמים לעבוד. אנחנו לא קמים לעבודה.
בדיוק.
וזה ההבדל.
אנחנו קמים לעשייה.
נכון.
זה ההבדל.
ולא מתבאסים שיום ראשון הגיע.
אין דבר כזה יום ראשון הגיע. זה כל יום זה יום שישי. רגע לפני ארוחת שישי, אתה יודע, בצהריים הכנתי ארוחה, ב-3 חזרתי הביתה, הכנתי ארוחה, ב-4:30 טלפון מהשותף האמריקאי, הצלחנו להשיג את מה שרצינו, עד רגע לפני שבת, ארוחת שישי כבר הייתה על השולחן, עד רגע לפני שבת טלפונים אקסלים, יש גו, יאללה, לך על זה, שבת שלום, וממשיכים הלאה. זאת אומרת, כשאתה עושה את מה שאתה אוהב,
ואתה אוהב את מה שאתה עושה,
אין פה...
אז כן, בוא, לא, אתה יודע כן, מה, לא. בוא, לא כולם זה נועם שפלטר, ולא כולם יזמים גדולים.
בכל תחום אגב, בכל תחום שעושים, זה לא קשור נדלן
לא,
או...
לא, אני רוצה, זה ברור לי, אני רוצה אבל, אתה יודע, מקשיבים לנו, וגם אתה וגם אני זה אנשים שמובילים הרבה מאוד משקיעים, שבעצם זה לא משקיעים, זה חבר'ה צעירים שרוצים, או לא צעירים, שהם... הם רוצים לגדול והם רוצים לצמוח ורוצים לבנות לעצמם את מה שאני קורא לזה פנסיה עצמית מבוססת השקעות נדלן או ביטחון כלכלי. למה נדלן?
כמה שעות יש לנו?
שדבר 6 שעות.
אז נתחיל עם
התקציר. אנחנו נעצור שיגמר.
נדלן, ולקח לי כמה שנים להבין את זה. אני בעסקים, העסק הראשון הקמתי בגיל 16, ואת השקעת הנדלן הראשונה עשיתי באזור גיל 30. לקח לי זמן להבין מה מדברים עליו כל כך הרבה. יש לי בן דוד, היה לי בן דוד, שהוא כל הזמן דחף אותי, היה מן מנטור שלי, בעסקים והכל, תקנה נדלן, תקנה נדלן, ולא היה לי אומץ. כי בתחילת הדרך הסתכלתי על הכאן ועכשיו, מה יש לי היום, בלי לחשוב קדימה, בלי לתכנן את זה קדימה, בלי להבין את היתרונות, לא אהבתי מימון, לא אהבתי הלוואות.
אנחנו תכף נדבר על זה, על המרכיב של התכנון בחיים.
זה לחלוטין. אז לא הסתכלתי כל כך קדימה, כי הייתי עם קוצים בתחת. בו. ובשעה מסוים גיליתי את עולם הנדלן, עשיתי עסקה אחת קטנה.
איפה?
בארץ, תל אביב, תמה, יזם שבדיעבד הוא חצי נוכל, חצי לא מבין מהחיים שלו. הפסדתי הרבה כסף בעסקת הנדלן הראשונה, ואז אמרתי, אין מצב שאני עושה משהו שאני לא לומד יותר.
יפה.
וזה השכר לימוד הכי טוב שהיה לי בחיים.
נכון.
כי אם לא העסקה היא שהפסדתי והרבה כסף, 400 אלף שקל, לא היה את אינבסטור היום, עד כדי כך. כי אם לא הייתי עוצר ואומר, לא יכול להיות, כאילו, אני טוב בעסקים, אני יודע להקים עסקים. אז כבר הייתי אחרי העסק החמישי-שישי שלי, שני אקזיטים, אמרתי, איך יכול להיות? לא עשיתי את הבדיקות, לא ידעתי מה לעשות, כי הלכתי עם עוד מישהו ושמחתי יותר מדי, אני סומך על אנשים בטבעי, עד שאתה שורף פעם ראשונה.
תעצור. המילה סומך, אתה יודע, אני אתמול, זה לא ישודר מחר, כן, אבל אני שלשום הרציתי לחרדים. והתגלגלתי איתם בשיחה, וגיליתי להם שבעצם אחד מהם שם הפסיד, זה בגלל שהוא שמח על החברים שאמרו לו איפה, הוא לא בדק.
לחלוטין.
המילה הזאת, ואני רוצה שננצל את זה, בגלל שאנחנו רוצים שאנשים יצליחו, ואתה אומר את זה בפה מלא, אל תקשיבו, אל תעשו חקר שוק של החבר'ה, תבדקו, גם שאתם באים לנועם, וגם שאתם באים לצחי, עם כל ההוכחות שיש לנו, תבדקו.
יש לנו משקיעים שבאים ואומרים, אוקיי, אני בא לחתום, אתה עצור, לא קראת את ההסכם, אבל לא, אני סומך עליך, אין מצב, אתה היום לא חותם.
אתה יודע שיש אנשים שקונים דרכי דירות בלי לראות, איך אני נלחץ?
אי אפשר, אני לא מאשר את זה. יש משפחה שמגיעה להשקיע, אני אומר, שולח לכם את ההסכם, תעברו על זה, תנו להערות, אחרי זה...
על אחת כמה וכמה שזה משפחה.
זה בהחלט, אבל כולם. אני מבחינתי, אין הבדל אם זה משפחה, חברים או משקיע שהגיע מפרסום. כולם אותו דבר. קרקע מתייחסים אליהם, בכל דבר, אותו הסכם, הכל אותו דבר, אבל חשוב לי שלא יהיה את העניין של הסמוך. וכשהתחלתי, שמחתי. שמחתי על חבר שבדק, שמחתי על עוד חבר שהשקיע, שמחתי שזה שהשקיע היה כבר בחור שהשקיע בהמון פרויקטים וזה.
לסמוך זה טוב בתור ליד.
לחלוטין. ולא עשיתי את הבדיקות, ואז התחלתי לבדוק ולקרוא, ואז ראיתי בדיעבד, ברור שנפסית, זה היה ברור, כתובת הייתה על הקיר מה שנקרא, ואז התחלתי ללמוד נדלן ולעשות נדלן, ועשיתי עסקה ראשונה, והרווחנו הרבה, ואמרתי, לא יכול להיות שזה כזה פשוט. מה, זה כמו, אני כל החיים שלי בסטארט-אפים שזה לוקח שנים, פתאום אני בשלושה חודשים עושה כזה דבר, רגע, לא יכול להיות, בוא נלמד עוד קצת, ועוד קצת, ועשינו עוד עסקה, ועוד עסקה. ופתאום, תורא, אני מוצא את עצמי גם עושה משהו שאני טוב בו, כי אני טוב באקסל ומספרים, ונדלן זה אסור להכניס שום דבר שהוא לא אקסל או מספר, בנדלן אין רגש, אין להתאהב, אין כלום, הכל זה מספרים, צריכים לראות את המספרים, מספרים כלכליים, מספרים חישוביים, את הכלכלה מסביב, אני איש כלכלה מקרו, וזה משהו שאני יודע לעשות, לזהות טרנדים ולזהות שינויים וכו'. והתחלתי להתמקצע בזה, ולעשות עוד עסקה ועוד עסקה, ולהבין את המשחק של מימון. לפני זה מזכיר, לא אהבתי הלוואות בכלל, לא היו לי הלוואות, את כל העסקים שלי הקמנו בלי הלוואות, בלי מימון, בלי אשראים.
והתחלתי ללמוד את המשחק הזה. גם על זה חייב להגיד לך משהו. אתה יודע, הרי אני עושה ייעוצים, אתה יודע, וגם אתה פוגש פה אנשים. לא כל בן אדם בנוי להלוואות. אנחנו צריכים לראות, ומה שקרה לך, אני פשוט רוצה שנלמדו מזה, זה בשלות. אתה יודע, היה לי לקוח, אני מספר עליו, שהגיע אליי עם סכום לא קטן, והבנתי שאני לא יכול למנף אותו. ברגע שאמרתי לו את המילה בנק, זה כאילו נהיה לו דום לב, אני גם קורא שפת גוף.
כן.
גם מה שקרה לך, היית צריך את הבשלות, ואז, ברגע שהבנת שהשד לא נורא, ואם לוקחים הלוואות בחשיבה ובאחריות, זה כלי.
הלוואות טובות.
זה לא משהו שפוגע.
הלוואות טובות.
זה כלי צמיחה.
תראה, יש, והרבה אנשים לא מבינים את זה בתחילת דרכם. אני לא יודע אם נתקלת צריך, אבל יש קטע כזה בהלוואות שצריך להחזיר אותם.
נכון, זה אנשים לא מודעים.
לא מודעים לזה, זה קטע כזה. יום אחד באים צריך להחזיר.
זה כמו המילה תשלומים. חמותי הייתה צוחקת עליי פעם. הייתה אומרת לי, אתה? למה לא קנית כזה אוטו כמו הגיסים שלך? הייתי אומר לה, אבל אתה יודע, צריכים לשלם. לא, הם עשו בתשלומים. תשלומים זה הלוואה.
על אותו דבר, בדיוק. והלוואה יקרה. אז בסופו של דבר, באתי והבנתי שאם לומדים את משחק המימון בצורה נכונה, ואני איש כלכלה ומימון, הכל משתנה. פעם את הנדלן הייתי קונה בעון עצמי, שזה הדבר הכי לא חכם לעשות. ואז הבנתי שיש הבדל בין חוב טוב לחוב רע.
נכון.
חוב רע זה חוב שאתה צריך להחזיר, חוב טוב זה חוב שמישהו אחר מחזיר עבורך. אם אתה לוקח הלוואה וקונה נכס, והסוחר משלם את ההלוואה, זה חוב טוב. למעשה, הסוחר קונה עבורך את הנכס, אותם תשלומים, לצורך העניין. ברגע שהבנתי את המשחק הזה, הכל השתנה.
אני רוצה, אתה יודע, אולי נחלוק על זה, אבל אני חושב שחוב טוב זה גם אם אתה לקחת ועשית הלוואה, וגם אם לא החזיקו לך את כל הכסף, אבל אתה רואה את הפוטנציאל של הנכס, ואתה רואה לאן הוא לוקח אותך, של עליית ערך או סיבה טובה או הכל, אני חושב שזה גם סוג של חוב טוב. הוא פחות טוב ממה שאמרת קודם.
פה אני קצת מסתכל אחרת על דברים, ואני אסביר, וזה גורף לכל ההשקעות. אני רוצה לראות את הרווח בקנייה. אני לא מסתכל על עליות ערך. לא מתכנן על עליות ערך. כשאני משקיע, זאת הייתה הטעות שהייתה לי בעסקה הראשונה שהפסדתי, שהסתכלתי על עליות ערך.
כן, אבל אם לא למשל, סליחה, בקנייה, אני עכשיו קונה אני עסקה לא... ללקוח, ואנחנו קונים במחיר מצוין מתחת למחיר השוק.
יש לך שם את הרווח.
ואני בקנייה עושה קנייה נכונה, וחלק מעליית ה... אנחנו יודעים שאחרי שנגמור לשפץ את הנכס, אנחנו במחיר שהוא יותר גבוה, לא בטוח נמכור, זה עדיין חוב טוב.
זה עליית ערך שאתה יודע מראש.
כן.
כי אתה יודע, הנכס שווה ככה ואני קניתי פה.
זה מה שהתכוונתי.
נכס משופץ שווה פה, זה... אבל אם אתה אומר, אני אקנה במחיר השוק, אבל מה, תל אביב תמיד עולה.
לא, לא.
השנה האחרונה הוכיחה שזה לא נכון. באר שבע, שגיע אותי המשקיעים שקנו בשנים האחרונות בבאר שבע, ירוחם וכל האזור הדרום, באר שבע תמיד עולה. יצא נתון של הלמ"ס חודש עבר, לא יודע אם ראית. מעל 30% מעסקאות הנדלן בשנת 23 נמכרו בהפסד. בבאר שבע.
אנשים, אני אסביר לך את זה, אני מומחה לבאר שבע, ואני אומר לך, ואני הייתי קונה בהתחלה למשקיעים, ועצרתי כבר מזמן, ואני מדבר על זה בכל מקום, באר שבע היום נהיה עודף עצה, נהיה שם מעצב הפוך, אנשים עושים טעויות, אנשים קונים לפי החבר'ה.
שבע שנים, אני הפסקתי לדבר עם אנשים, להפך, אמרתי אנשים להתרחק מבאר שבע, ב-2017.
בדיוק.
אני אגיד לך למה, כי רוביק דנילוביץ' חתם שם על פרויקט מאוד גדול של אלפי דירות. וזאת הייתה נקודת מפנה, כי הוא אמר שזה פרויקט אחד מיני רבים, והפשירו קרקעות לבנייה. ואז היה ברור שהשוק יוצף.
אבל גם הדירות החדשות, גם הדירות החדשות קשה להזכיר אותם שם.
קשה להזכיר וקשה למכור, ופתאום כשאתה מתלבט בין דירה משופצת לדירה חדשה, שדירה חדשה עלתה לך 1.7 או 1.6, אז המחירים עזועים לדעתי לבאר שבע, לבין דירה משופצת שעלתה מיליון, לאותו סטודנט שסוחר לא באמת אכפת אם זו דירה חדשה או דירה משופצת. מה אכפת לו? מתי הוא צריך לקום כדי להגיע לשיעור הראשון?
בדיוק.
זה מה שמעניין אותו. וכשאנחנו דיינו עושים עסקאות, אתה מכיר את באר שבע, בשכונה ג', אז יש הבדל בין שכונה ג', רחוב שם, ארניה, על השער, ובין הצד השני של שכונה ג', ופערי המחירים מהותיים. עכשיו, בתחילת הדרך, לקח לי זמן להבין שבאר שבע זה לא תל אביב, זה לא ראשון, זה לא בת ים, זה לא חולון, זה לא מנרה, זה לא קירת שמונה. יש הבדל.
כן.
מספיק שאתה הולך כמה רחובות, נגמר העניין, המשחק הוא אחר. כי אם יש מספיק היצע, כמה שאתה מתרחק מאזורי הביקוש, המחיר הולך ויורד.
הבעיה עוד בבאר שבע, וזה אנשים לא מבינים, האוכלוסייה שאתה בונה עליה בהשכרה זה סטודנטים.
נכון.
וזה לא תמיד, אני בכלל, אני אומר בהרצאות שלי ומסביר לאנשים שאם קניתי מאות דירות למשקיעים, אני לא מזכיר כמעט לסטודנטים, ולא בגלל שאני לא אוהב סטודנטים, הילדים שלי או סטודנטים או היו סטודנטים, אני חושב שאני צריך את הקהלים היותר יציבים וקהלים יותר בטוחים וסטודנטים שהיום מתחלפים ויש כל מיני בעיות החזקה, אז אנחנו לא שם, זה לא בדיוק המקום, והיא עוד לא התפתחה לכיוון.
יש לך עוד סוחרים שכן רוצים, שמחפשים את זה, שוב, לכל בעל בית יש את העסקה הרלוונטית אליו, למרות ששוב, אתה מכיר את דעתי שבארץ כבר אין עסקאות נדלן, אני לא אכליל.
אני לא אסכים
איתך. אני לא אכליל, בכל מקום יש עסקאות נדלן, בכל מקום אפשר לעשות כסף. העסקאות היום זה לא מה שהיה לפני 5-7 שנים.
ברור.
זה נסכים.
הסכמנו.
צריך לעבוד הרבה יותר קשה כדי למצוא עסקאות איכותיות.
אני עובד יותר קשה.
כי אם לפני 7-8 שנים הבאת עסקאות של 7-8-9-10, אפילו 12% בשנה, היום כמעט ולא תמצא עסקאות כאלה. אתה צריך לעבוד מאוד קשה כדי למצוא את העסקאות האלה. מה שיש מקומות אחרים שנותנים את החלופה הזאת.
אני לפני זה, אני רוצה לשאול אותך. אתה יודע, הרבה מאוד, הרי אני מלמד על השקעות נדלן, והרבה מאוד מה-so-called קולגות שלי מלמדים קורסים לאקזיטים. אנחנו עושים אקזיטים. אנחנו קונים, מוכרים, קונים, מוכרים. אני מאוד, אתה יודע, ואנחנו, חשוב שאנשים ידעו שאפילו לא עשינו שיחה של 5 דקות לפני.
נכון.
מה דעתך על הדברים האלה?
אני חושב שבשנתיים, 3 האחרונות, ניקח צעד אחורה, הקורונה הפכה כל בן אדם שני למנטור ולמורה ולמדריך
ולמלווה משקיעים.
ויש לך אינפלציה מאוד גדולה בשלוש שנים האחרונות של שקרמנטורים, אנחנו קוראים להם אצלנו, של ילד בן 22 שעשה קורס ייעוץ עסקי אצל לא משנה שמות, ולא ניהל כלום בחייו, פתאום נהיה יועץ עסקי, והוא לא יודע מה זה לנהל עובדים, והוא לא יודע מה זה לפתוח דוח תזרים מזומנים, חוץ ממה שלימדו אותו בקורס ב10 דקות, וכל מי שהעלה איזה קמפיין אחד בפייסבוק נהיה מומחה שיווק, וכל מי שקנה דירה בירוחם נהיה מלווה משקיעים בארצות הברית.
לא רק בארצות הברית.
בכוונה אני הולך עוד גלובלי, נגדיר את זה. וכל מי ששיפץ דירות לבאר שבע, פתאום הופך להיות יזם נדלן בארצות הברית. יש הצפה של מדריכים, של מורים. אתמול ראיתי את אחד יזמים, so called, שהם עובדים יפה ברשת, כנראה לשווק אם יודעים, כי פרויקטים פחות טובים, הם הוציאו עכשיו מדריך חדש להשקעות נדלן בארצות הברית, הורדתי אותו, כי מסכן אותי להכיר מה קורה בשוק.
נכון.
כמות השטויות שהיו שם. זאת אומרת, ברור לי, בלי יוצא מן הכלל, ChatGPT עבד יפה מאוד על החוברת הזאת. גוגל טרנסלייט קצת פחות טוב, ואף אחד לא קרא אותו לפני שהם הוציאו. כנראה מישהו לימד אותם איך לעשות מדריך ב-ChatGPT ותפיצו.
אני הרי יכול להגיד לך, הרי אני קצת מקשיב, אני הרבה בדרכים, מקשיב, אני היום, כבר לא מדליק רדיו, רק קצת שומע חדשות בשביל לדעת שלא הולך להפגיז אותי ליד הבית, אבל גם יש לי בנים במילואים. אני שומע פודקאסטים, אני שומע דברים של אנשים, אני רואה סרטונים, אני, אתה יודע, קצת בטיקטוקים וזה, לא בגלל ש... אני רוצה ללמוד מה אנשים אומרים. ואתה יודע, ואני יושב, ואני לפעמים נותן מכות בכיסא ונותן מכות לעצמי שאני לא מאמין, אבל האנשים האלה, האנשים יש להם יתרון אחד, הם יותר אטרקטיביים מאיתנו, אנחנו עם הקרחות וזה, פחות.
הם מלמדים דברים שהם לא נכונים.
יפה.
והם משווקים טרנד, יש עכשיו טרנד שאנשים לא מבינים עד כמה הוא מסוכן, טרנד ה-10.90, 5.95, כל מיני קבוצות פייסבוק משווקות לך, בוא תשים 5% בלי עצמדות, בלי כלום.
צריכים לעשות את הפודקאסט הזה בשידור ישיר.
תקשיב.
אני צועק נגד זה.
אני רואה את זה, רק הם שוכחים לספר שמתוך ה-5%, 4 הלך אליהם לכיס כשיווק, הקבלן לא קיבל כלום, חוק מחר לא תקף על העסקאות האלה, כי אתה לא מגיע לרף המינימלי, ברוב המקרים אין היתר בכלל, אז אתה מאמר, הכסף בנאמנות אצל עורך דין שאף אחד לא מכיר, אתה גם לא יודע מה הרקע שלו, ועצוב לי להגיד את זה כעורך דין, וכל מה שהם עשו, הם עשו כדי שיהיה עוד חוזה להראות לבנק, הנה מכרנו, הרי הבנקים בליווי, לא מסתכלים על איזה סכום מכרת. הם מסתכלים על כמות המכירות פר רבעון לפי התוכנית העסקית. כמות הקבלנים שיפלו בשנים הקרובות, הבינונים והקטנים, בגלל הסיבובים, הטרנדים האלה, תהיה כואבת. שילוב עם המלחמה, עם הריבית ועם חוסר הפועלים, זה רק יעיץ את זה. יהיו גם כמה קבלנים גדולים שיפלו להערכתי, והמשקיעים יפסידו. לא מעט יפסידו. כי הם הולכים אחרי טרנדים, הם הולכים אחרי פיתויים של רווח מהיר, אחרי אקזיט מהיר, בוא תשים 200 אלף שקל על דירה בהרצליה פיתוח, כי את השאר תיתן במפתח, בלי הצמדות כביכול, בלי שום דבר כביכול, ולא, זה עסקת המאה, ואם אתה, ראיתי איזה לייב אחד של אחד מהשקרמנטורים האלה, אתם רק צריכים 200 אלף שקל, שגם את זה אתם יכולים בהלוואה, כאילו, עזוי, גם את זה אתם יכולים בהלוואה, ואז רק למונחים, קש און קש, מונחים שכאילו לא קשורים למה שהוא נתן להם, כשאתם תמכרו את הדירה, הדירה כבר לא תהיה שווה 4 מיליון, היא תהיה שווה 5 מיליון, ואז אחרי מיסים אתם תרוויחו 800 אלף שקל על ה-200 אלף ששמתם, בוא, פי 4 לכסף בשלוש שנים.
אני לא יודע אם אתה יודע,
אבל יש... חבר'ה, אין היום... דרכי קיצור. תאמינו לי, חיפשתי. 30 שנה אני מחפש.
אז אין. תקשיב, יש היום so-called mentoring, שקרמנטורים כאלה שאתה אומר, שבאים לאנשים ואומרים, תשעבדו דירות שלכם, קחו מימונים של מיליונים על הדירות שלכם, אתם גם מרוויחים בסדר, נחלק לכם את זה לכמה עסקאות של 20-80, שאפשר לעשות עסקאות של 20-80 בסדר, כן? שזה עוד הנחמה 20-80.
כן.
אבל אתם תגלגלו ואתם תרוויחו, ואתה יודע, לפני כמה זמן היה לי איזה בחור חרדי שהגיע אליי, הציעו לו לקחת הלוואה של 2.5 מיליון שקל, לחלק את זה לחמש עסקאות, שבעצם מי שמרוויח זה המתווך,
רק המתווך,
שמקבל 50 פלוס מע"מ על כל עסקה, והוא אמר לו, אתה תגלגל את זה. ושאלתי אותו, תגיד לי, אתה תקנה דירות של 2 מיליון שקל, בכמה תמכור? הוא אמר לי, 2,600. אמרתי לו, אתה אמרת את המספר, בוא נתחיל לנתח. והתחלנו לעשות את המס רכישה ואת כל הזה, ונשאר לו 100 אלף שקל. וגם זה בספק, בגלל שהוא אמר 2,600, ואיפה העלות של הכסף, ואיפה המתח, ואיפה הלחץ עם האישה, ואיפה... תקנה אחד, זה בסדר. תעשה הגנות, תיקח ביטוח חיים מהיום, תיקח את המשכנתא מהיום, אתה יודע מה יקרה בעוד שנתיים? אתה לא יודע.
השוק נהיה כל כך טרנדי, עם טרנדים שאנשים לא עוצרים לחשוב. התחלנו בשיחה על הסמוך, בסדר? מנטורים כאלה מטעם עצמם שכנראה הם טובים בשיווק, באמת, שפו להם, שהגיעו לאן שהם הגיעו, כי תוכן והבנה אין, חבר'ה שעשו אולי עסקה או שתיים, וגם כל העסקאות שהם מציגים שהם עשו הם מהכסף של אותם אנשים של התיווך. יש מנטורים שהפסידו למשקיעים שלהם כסף, ואיכשהו כולם משמיעים חוץ מהם, וזה משגע אותי, כי היום בעידן שלנו אפשר ללמוד הכל. צריכים לדעת ממי ללמוד. אבל אפשר למצוא פתרונות להכל, אפשר לשאול שאלות, יש קבוצה, עכשיו לא נציין שמות, אבל יש קבוצה בפייסבוק, שקבוצה של אנשי שיווק, בעלי עסקים וכדומה, שנינו בטוח מכירים את זה, ומישהו שם שואל על איזה ליווי השקעות, ליווי על איזה מלווה משקיעים. התגובה שמישהו כתב לו, לא הבנתי, מלווה משקיעים או משווק משקיעים? והוא אמר לו, הוא הציג לי מלווה משקיעים, הוא גובה ממני עמלה. אז הוא אמר, איזה מצחיק, כי אני יזם ואני משלם 3% על כל עסקה שהוא מביא לי. אז הוא מלווה משקיעים, הוא לא, אבל הוא אובייקטיבי. הוא אמר לו, אובייקטיבי? אני נותן לו 3%, ממך הוא לוקח כסף, ואני יודע שהוא עובד עם עוד אחרים. מלווה המשקיעים נהיה טרנד של אנשים שלא מבינים בנדלן. הם היו מתווכים אולי, הם מבינים בלתווך דירות. אין להם הבנה פיננסית,
הם מבינים לעשות קשר בין קונה למוכר. צר לי להגיד לך, ב-90% מהם לא מבינים נדלן, הם יודעים רק איפה לשים את הגרשיים. הם לא מבינים נדלן.
אני תמיד אומר, 90% מהעוסקים בתחום מוצאים שם רע לכל היתר.
חד משמעי.
ואני מספיק שנים בתחום הזה, ומספיק שנים בתחום ההתפתחות האישית ועולמות הפיננסי, ואני יודע להבין, תן לי עסקה, תן לי בחצי דקה את המספרים, אני אדע לנתח לך אותה מאלף עד תף, בלי שתיתן לי את הפרופורמה של העסקה, בלי אקסלים, כי אין כמו ניסיון. והיום כשאני רואה עסק, אני יודע לבנות אותו בשנייה. אני מבין את המספרים, כי בסופו של דבר המספרים, אותם מספרים. לא יכול להיות מצב שעסקה תיתן ל... דיברנו על מלווי משקיעים, משווקים, תיתן למשווקים 4% ועוד תעשה הרבה כסף. זה לא יעבוד. מכירים את המספרים, יש גבול, יש כללים. יש כללים מיקומיים. כללים של כמה שאתה עושה, רווח יזמי. אם אתה מגיע לרווח יזמי גבוה מדי, זאת אומרת שיש סיכון מאוד גבוה. רווח יזמי הוא X%. אם אתה יודע להביא את ה-X% הזה...
אתה יודע, לפעמים הרווח היזמי זה פרי הנתונים ששתלת לו באקסל.
לא, האקסל אוכל הכל. אני מדבר, אבל אם אתה הולך על נתונים אמיתיים, בסדר? יש קבוצה, שני חבר'ה צעירים, שיפצו דירות, היום הם משווקים פרויקטים בנדלן, מציגים את עצמם כיזמים, הם משווקים מישהו שמשווק מישהו. אוקיי, עכשיו אני מכיר את הפרויקטים, כי אני יודע מי מספק להם את העסקאות שם. עסקאות שאני לא מוכן לקחת, פתאום אני רואה אותם מתגלגלות שם. אוקיי? ואני רואה את המספרים, כי אני יודע את הנתונים.
דרך אגב, אני רואה את זה, בדיוק דיברנו על זה אתמול, דיברתי עם איזה משקיע, שהרבה מאוד מהדירות, אני עדיין קונה בארץ, כן, לאנשים, אבל, ואני יותר קשה לי, כמו שאמרת, ופעם הייתי יכול לעשות 7, 8, 10 עסקאות בחודש, היום אני צריך להתאמץ בשביל 2, 3, ואני אומר לך, אני לפעמים יורד מדירה, שאני בא לי להקיא בדירה, וחמש דקות אחרי זה אני שומע שזה מישהו לקח אותה, ו... הוא סגר את זה, אבל אני רוצה להגיד לך, יש עוד תופעה, יש תופעה, אתה יודע שבאים אליי כיועץ נדלן, ושואלים אותי מה אתה ממליץ לעשות, אני ממליץ את מה שנכון לך. למשל, אם אני לא קונה דירה בהרצליה, לא מלווה בהרצליה, ואתה צריך לקנות בהרצליה, זה מה שאני אגיד לך לקנות, ואני לא אלווה אותך. היום נהייתה תופעה, ואני מכיר את זה מהתופעה מארצות הברית, ומכל מיני כאלה, שיש לך אנשים שלוקחים לך ייעוץ, ובעצם מה הם? הם המשווקים של פרויקט, הם גם לקחו ממך שיחת מחירה, הם לקחו ממך כסף של בדיוק. ייעוץ, צריך להיזהר מהדברים האלה.
הרוב המכריע הם כאלה, אני מכיר, לא נעים להגיד, או כן נעים להגיד, אני כאינבסטור משלם עמלות למשווקים,
בסדר גמור.
אין לי בעיה עם זה.
לא, זה לגיטימי.
ואז אני רואה את אותם משווקים, מפרסים בפייסבוק, אנחנו יועצים אובייקטיביים, נעזור לכם, נלווה אתכם. עכשיו, לי, ברמה האתית יש לי בעיה עם זה, ברמה עסקית, מביאים לי לקוחות, בסדר? אבל יש לי בעיה עקרונית שאתה עושה מה, תגיד, תהיה שקוף, כאילו אין לי בעיה, מותר לכולם להרוויח ומותר לגבות כמה שעות, מותר הכל, תהיה שקוף. כשמישהו מפרסם פוסט של אני יודע להביא לכם היום עסקת קבלן ואני לא מרוויח מזה כלום,
אף אחד לא עובד
לכולם, ברור שאתה מרוויח. עכשיו, עדיף שתגיד אני מרוויח 2% מאשר תגיד אני לא מרוויח כלום. עכשיו, שגיא אותי שעוד יש כאלה שנופלים בזה. יש כאלה שנופלים בהבטחות. המינימום זה לעשות גוגל. הגיע לנו משקיע שהשקיע בחברה מתחרה, מכרו לו פרויקט בנייה דומה למה שאנחנו עושים. הגיע דרך חבר משותף, בא להתייעץ איתי כי הוא מרגיש שמשהו שם לא הגיוני. הבטיחו לו משהו אחד, ואז זה לא בדיוק עובד. אמרתי לו, תביא את הפרויקט. הוא מביא לי, אני אומר לו, אלוהים ישמור. אני אומר לו, מה? העסקה הזאת הייתה לי בידיים. אין בה שום היגיון כלכלי. הוא אמר, אבל הם הציגו לי צורות כאלה, פותח. עכשיו, אני רואה את המספרים. ואני מכיר את המספרים. ואני אומר, אם לי יש שותף עסקי קבלן מאוד גדול בפלורידה, ואני מקבל בעלויות קוסט, אם לי עולה לבנות באזור הזה בית 220, באקסל שמו לו 185, לא זרקה, 185. אני אומר, תקשיב, אין סיכוי שזה עלויות הבנייה, אני מכיר את עלויות הבנייה. והוא מראה לי שהם מוכרים בית ב-490,000. עכשיו, אני עובד בפלורידה, זה המגרש הביתי שלנו.
שם אתה גם הולך לגור?
שם אני גם הולך לגור. הם מוכרים בית לפי התוכנית ב-490. עכשיו, אני יודע את המחירים, אני מוכר 5-6 בתים בחודש. אני יודע את המחירים בשבוע, סליחה, אני יודע את המחירים. אי אפשר לעבוד עליו במחירים, אני יכול להגיד לך בדיוק כמה בית הזה יש שווה, כמה זה. אני רואה שצרמו לו באקסל 490. עכשיו אני אומר, אולי אני טועה, קורא לאועד, שהוא איתי על מספר, אומר, אה, תגיד, בשכונה הזאת והזאת, ורושם לי בצד מספר, לאותו בחור, בשכונה הזאת והזאת, כמה עולים בתים? בתים חדשים, בסביבות 430, 420. רשמתי 410, 420. לבחור שמו באקסל 490. אמרתי לו, תקשיב, איך יכול להיות? אמרתי לו, תשאל אותם. התקשר לידי, לשאול אותם. אמרו לו, לא, זה המחירים החדשים, כשנגמור לבנות, אלה יהיו מחירי השוק.
נביאים כולם.
הם גם מפספסים בעלות וגם זה, אבל מה? את העמלות שלהם הם קיבלו, את הדמי ניהול שלהם הם משכו. אנחנו אגב עקרונית לא גובים דמי ניהול בפרויקט, אני לא יודע אם הוא דיבר על זה.
מה שעושים פה, שאתה בא להראות דירות, אני, יש לי כלל כזה, ואני יודע שהם מקשיבים לי וזה בסדר, אני מה שאני אומר כאן, או מה שאני אומר באחרי הקלעים, אני אומר גם בפנים לכולם. אתה יודע, שאני הולך עם משקיעים, או שאני מסתובב, ואני מראה דירות, אומר, תשמעו את מי שמראה לכם, תקשיבו לי. תמיד זה הסחירות יותר גבוהה, תמיד זה המחירים, ומחר זה פינוי-בינוי. אתה יודע, אני הבאתי את דקלה פרסיקו, מ-ICR, מקנדה ישראל, הבאתי אותה רק בשביל שאנשים יבינו את התהליכים. הקלטתי עכשיו עוד פרק שעוד לא עלה, גם שאנשים יבינו את התהליכים. אני לא יכול לשמוע שכל היום מערבבים את האנשים, או עושים את מה שאומרים. אני שונא את התחזיות שלא מבוססות על כלום.
זה עניין נורא פשוט. מה שאמרתי לאותו בחור, אמרתי לו, תקשיב, עשית גוגל על הכתובות שלהם? ביקשת כתובות לבתים? לא. עשית גוגל? למה צריך גוגל? קיבלתי מהם את הנתונים. טוב, פה בדיוק אותו. בוא תקח את הכתובת, קח את העיר, קח את השכונה. תכניס גוגל.
זה אדון שפלטר בימים הראשונים, בלי לבדוק.
בגלל זה אני יודע, זה כואב, תעשה גוגל. עכשיו, היום בעיקר בארצות הברית...
ובארצות הברית יש נתונים.
בארצות הברית הנתונים שקופים. זה לא ישראל שיש לך חוזה אחד למגירה, חוזה אחד לרשויות. הכל שם מאוד מאוד מסודר, יש לך טווחים, שקיפות שם היא מדהימה, כולל רמת היסטוריה אחורה עד 1920. תעשה גוגל, תראה את המחירים. אתה יודע, כשהתחלנו לעבוד בארצות הברית, זה מצחיק, התחלנו עם בתים פרטיים, פליפים, כמו כולם. והתחברנו עם קבלנים, התחברנו עם זה. ובהתחלה היה לנו מאוד קשה, כי כששמעו שאנחנו ישראלים, הרגשנו שלוקחים צעד אחורה. עכשיו, עבדנו בפלורידה, ידענו שזה לא אנטישמיות וזה, זאת אומרת, הם נורא פרו-ישראלים. לימים, כשהתחלנו כבר לגדול, והיום יש לנו כבר שם של קבלן, מוכר, חבר'ה, העסקאות כבר מגיעות אלינו היום, לא אני רודף אחריהם. שאלנו את אותם אנשים, תגידו.
מה קרה?
מה קרה? אז אמרו, פחדנו שאתם חלק, מהחלק מהקומבינה הישראלית. אמרתי למה זאת אומרת? The Israeli Haste, זה נקרא. יש שם כזה למתווכים שישראלי קונה נכס ב-50,000, 40,000, מוכר אותו לישראלי ב-70,000, נותן תשואה מובטחת, לא מתעסק עם הנכס, וכל שנתיים שלוש משנה שם חברה. כשיגמרו שנתיים של הצ'קים, לך תחפש אותו. עכשיו, יודע, אני אומר למשקיעים, כשמישהו אומר לך תשואה מובטחת, שאני אומר לחבר'ה שבאים, מבטיחים לך תשואה, יש משפט אחד שצריך להגיד. אחי, עזוב, אני ארשום לעצמי את הצ'קים.
אתה יודע, שהפודקאסטים שנולדו, אתה לא יודע את זה, מזה שאני התארחתי אצל עמית אשת, ואחר כך אצל גיא ליברמן בכסף בקיר. הייתי אחד הראשונים של כסף בקיר, ואחד הראשונים של עמית. ובעקבות התגובות על זה, פתחתי את הפודקאסט שלי. ואז בפודקאסט עם גיא ליברמן בגלובס, אתה יודע, אני מתראיין אצל גלובס, הם עושים עמוד אמצע כזה וכותבים, הוא כתב כותרת, המשקיע שמתנגד להשקעות בחול. ואני בכל מקום צריך להתנצל. ושל להגיד, רגע, השקעות בחול זה לא דבר רע. מה שאתה אמרת זה מה שהפחיד אותי. ושמה שאני פחדתי ממנו, הרי בהשקעות בחול, אתה יודע את זה, הרי אם אני משקיע בחול בארץ, אף אחד לא יכול למכור אותי. בחול אני לא יודע. אתה התמחית עכשיו בחול, אבל גם אתה היית צריך ללמוד את זה. אני עוד לא יודע.
שנים.
אני עוד לא יודע. זאת אומרת שאני זקוק לך, שאתה תעשה לי את זה, אני זקוק למישהו שכל הזמן יוביל אותי ואני תלוי בך. ומה אני אמרתי? מה שאני אמרתי זה שלצערי לא כולם זה אוהד ונועם שפלטר. אנשים שאני יכול לשים את יהבי בהם, אני יכול לסמוך עליהם, אנשים שיקחו אותי יד ביד וישמרו עליי, ואני לא נודע. ואחד הסיפורים שלי זה ידוע שבאחד המקרים אני ניסיתי, רציתי, אתה יודע, מגיעים אליי משקיעים שלפעמים לא מתאים להם להשקיע בארץ, ורציתי להפנות כדי ש... לא בחינם, כן? הנה, אומר, לא בחינם. אבל רציתי מישהו שאני סומך עליו. לא בגלל שהוא נותן לי כסף, בגלל שאני סומך עליו. ואומר לי מישהו, שמע, מצא לי נכס. ואני אומר לו, ותגיד לי, מה עם הצוענים ליד הנכס? הוא אומר, מה יש צוענים ליד הנכס? אמרתי לו, אתה מבין? לא רוצה להגיד את המילה שאמרתי לו. אתה לא מכיר את הנכס. אתה, יש לך את הנתונים, בגלל שארצות הברית זה נתונים.
נדלן.
אף אחד לא דרך בנכס.
ברגליים.
תצעק את זה, לא, לא, לא.
נדלן עושים ברגליים. א', ב', נדלן.
תסביר להם, למה אתה עובר לשם?
ברגליים. אני עכשיו עובר, כי צמחנו, גדלנו, ויש גבול כמה אתה יכול לעבוד עם מקומים ולהיות על הקו. אנחנו, יש לנו צוות מאוד גדול. בפלורידה, יש לנו משרד בפלורידה, בניו יורק, ניו ג'רזי, בקליבלנד, בפלורידה, בקייפ קורל, בצד. יש לנו מלא צוותים, מלא אנשי שטח. אבל אנחנו כל הזמן על הקו.
אבל גם כל חודשיים על הקו. גם כשאתה קונה נדלן, גם אם אתה אישית לא ראית אותו, קודם כל אתה מכיר את השוק, והיית בו. דבר שני, יש לך את האיש שלך, שעומד בנכס, והוא שלך, ואתה סומך עליו.
זה לא רק שמועיתי ואני סומך עליו. אחד העקרונות שלנו בלעבוד עם אנשים מקומיים, forgive my French, שהביצים שלו יהיו במים. זה מונח מהשייטת. הביצים שלהם צריכות להיות במים. אם הוא לא משקיע כסף בעסקה יחד איתי, אם הוא לא מרוויח בסוף יחד איתי, אני לא עבוד איתו. וזה רלוונטי לקבלנים, וזה רלוונטי למתווכים, וזה רלוונטי לברוקר, כולם. כשברוקר מביא לעסקה, הכל בסדר. אתה מקבל בסוף כשזה נחתם. כשיש לנו מישהי שמלווה ועובדת איתנו, עובדת שלנו, היא לא מקבלת שכר בשוטף. היא מקבלת אחוזים מהמחירה. הקבלן שעובד איתי, קבלן גדול מאוד, הוא לא באמת צריך אותי, הוא הבין את החזון והוא הבין למה לצמוח יחד איתנו, וכבר הוכחנו לו. התחלנו בקטן, הוכחנו לו, הוא אמר לו, חבר'ה, אני איתכם בישהו במים. הוא נותן לי בעלויות קוסט, שזה לא סטנדרטי לאמריקאים, אבל הוא מקבל איתי אחוזים בסוף. מתמטית הראיתי לו איך הוא ירוויח הרבה יותר, אם הוא יעשה את העבודה
שלו. זה win-win.
אם הוא יעשה את העבודה. אין לי בעל להתחלף. אגב, כל העסקים שלי, כל היזמות שלי משותפים, מאז ומעולם. אין לי בעל להתחלק, אין לי אגו, לא מעניין אותי, אגב, בחלק מהמקרים שותפים שהרוויחו יותר, הכל בסדר. אבל הוא צריך לשים את הכסף בהתחלה, אגב, אותו קבלן שם כסף בהתחלה בעסקאות, נותן לי קוסט, ערב לכל ההלוואות, אחד התנאים, את הרווח שלו עושה בסוף במחירה. ואם אין מחירה...
נותן לו מנה יותר טובה...
ברור.
זה win-win.
הוא מרוויח יותר. אבל אם הוא לא יעשה את העבודה שלו כמו שצריך, הוא לא ירוויח. הוא יודע את זה. אני רוצה שיהיה לו אינטנסיב, שהעבודה תהיה הכי מהר שאפשר, הכי זול שאפשר, הכי איכותי שאפשר. כי אם לא, הוא לא ירוויח.
אני חושב שהמסר, המסר שאנשים צריכים להקשיב לנו, ומקשיב לנו גם אנשים בתחילת הדרך, אל תפחדו לתת לאנשים להרוויח. אתה יודע, אנשים...
זה אנטיתזה לישראליות.
אנשים באים, אני רואה את זה, באים למתווכים, ואומרים להם, אני אשלם לך רק 0.5%. למי הם יביאו את הנכס? לי או לא? הם באים לקבלנים והם מואחים להם את הצורה. קבלן שמפסיד, הוא ירוויח.
הוא ימצא את הדרך להרוויח.
הוא ירוויח. אז במקום לשים לי חומר כזה, הוא ישים לי חומר אחר. אני לא יודע לבדוק את זה.
קבלן ירוויח את האחוזים שלו. לא משנה בכמה הוא מכר לך את הבית. הוא ירוויח. הוא ימצא איך להרוויח.
אז בוא נהיה חכמים.
בארץ יש לי לא מעט נכסים. וכשאני עובד עם מתווכים, הם נותנים לי הסכם, ואז הם אומרים לי, טוב, רק בוא נדבר על העמלה. והתשובה שלי, מה יש לדבר? אמרו, אתה לא... עכשיו, ברור לי מה הם הולכים להגיד, הם מצפים שאני אוריד אותם. אני אומר להם, זה 2%. אמרו לי, כן, כן, כן.
אז תדע
הם לך... הם רגילים שכולם מורידים להם.
תדע לך שאני מלווה שנייה, שאני מלווה, ואומרים לי הלקוחות שלי, אני הרי, הנה אני אומר, אני לוקח את העמלה שלי, ואני, המתווך מקבל את שלו, ואומרים לי, מה, אתה לא לוחץ על המתווך?
אני רוצה להביא את תקשיבו. עסקאות.
הרי בסופו של דבר, בסופו של דבר, אני רוצה שהוא יתאמץ בשבילי. נכון שאני קונה ממנו 20, 30, 50 דירות בשנה, שאני לקוח גדול, כן? אבל אני רוצה שיהיה לו, איך אמרת, את האינטנסיב, להביא לי את העסקה הכי טובה, שהוא ירגיש הכי טוב, שאם יש לו עכשיו דירה, אני הראשון, הנה, אתמול הגעתי לדירה, אני אומר לך, המתווך הזה, כן? והוא הביא לי עסקה אני סגרתי אותה עכשיו פה, לפני שאתה נכנסת, והוא היה, אם הוא היה מוכר את זה, הוא יכול לעשות 3-4%, אבל הוא יודע שהוא מקבל מני את העמלה המלאה, שווה לו, אני גם לא לוקח ממנו אחוזים, שירוויח, שיהנה, שיתאמץ בשבילי, ומי מרוויח מזה?
אני?
הלקוח.
ברור.
הלקוח. כל כך חכם מה שאתה אומר פה.
בארצות, אני אתן לך שתי דוגמאות על ארצות הברית ועל ישראל. בארצות הברית, כשהתחלנו לעבוד, והתחלנו לעבוד עם מתווכים וכדומה, אני יודע שבארצות הברית לוקחים עמלה בין 4-6%. שם זה מקצוע, זה לא ישראל. בין 4-6%. ותמיד הם נותנים את הגבוה כדי לרדת. ובחלק מהמקרים, ברוקרים אמרו לנו, טוב, זה 6%, אבל אין בעיה לדבר על זה. לא, לא רוצה, קח את ה-6%. עכשיו, היה מצב אבסורד שמישהו אמר, really? כאילו, זו התשובה האוטומטית שלו, הוא לא ציפה שאני אגיד לו, קח 6%. אמרתי לו, כן, אתה עובד? אתה מרוויח? אני רוצה להרוויח איתך? אני מתמחר 6% בעסקה. הוא, אותו בחור, הביא לנו עסקאות אוף מרקט, שעשינו עליהן פי כמה וכמה. והייתי לך דוגמה לתחילת הדרך בארץ. מתווך, בחור מקסים בשם דרור, בחור מרמת אביב. העסקה הראשונה שלנו, לא זאת שהפסדנו, העסקה הבאה, הביא לנו, עבדתי בבניין ברמת אביב, ובנו שם עוד קומה, והסתוארתי ושמעתי את אותו מתווך, מתווכח עם מישהו, הוא היה בטלפון, הוא אומר, אתה לא יכול לעשות את זה, כבר יש סיכומים, איך אתה מוציא אותי לא בסדר, וזה, אמרתי, עוד לא, פגשתי אותו בפלאפל שם כל פעם, לא הכרתי. מה קרה? אני רגיל שאתה רגוע, וזה אומר, לא, יש לקוח, סגר בעל פה, שמתי את השם שלי, הוא אמר שהוא ייתן צ'קים אחר, זה, בסוף הוא מפיר חוזה, אתה יוצא, מה העסקה? תאין את הנתונים, עכשיו, אקסל, אני יודע לעשות בראש, אתה יודע, עסקה מעניינת, טובה. אמרתי, תקשיב, אני אכנס. מעולה, ואז הוא אומר לי, בוא נדבר על התיווך. אמרתי, אין מה לדבר על התיווך. אתה לוקח 2%. הוא אומר לי, כן. אמרתי, זה מה שאתה מקבל. הוא אומר לי, כן, אבל אתה יודע, בדרך כלל מורידים. אמרתי, אני לא יודע מה זה בדרך כלל. אני רוצה, דרור, שכל פעם שתהיה לך עסקה טובה,
תחשוב עליי.
אני השיחה הראשונה.
יודע,
הוא אמר לי, שנייה, הוא אמר לי, קיבלת. 4 חודשים אחרי זה, 3-4 חודשים אחרי זה, והוא היה מבסוט הדגג. 3-4 חודשים אחרי זה, קבל טלפון, נועם, קפצו למשרד שלי, אני ועוד שותה. אנחנו יכולים לעשות פה עסקה, הם מוכנים להתגמש ככה וככה, הוא אומר, אוף רקורד, זה מה הוא מבקש, זה המחיר הנמוך. תיתן הצעה, זאת עסקה שעוד לא פורסמה, הרגע צעתי מהפגישה, אם אתה נותן לו את המחיר הנמוך שהוא מוכן לרדת אליו, ואומר לו, אני שם לך משהו מקדמה על השולחן, אומר, העסקה שלך. אמרתי לו, בוא נלך. עשיתי את המתמטיקה, הבנתי שיש פה עסקה טובה, היה מוכר שהיה קצת חולה, רצה להנזיל נכסים לילדים, כסף, עשיתי עליו גוגל, אגב, גוגל, לא צריך להפעיל אנשי שבק.
דוקטור גוגל יודע הכל.
גוגל, הבנתי שזה בן אדם שיש לו אלפי פרויקטים בחול, יש לו, הפרויקט של ה-11 מיליון שקל שהוא רצה למכור פה, הוא מרוויח את זה בחודש, לא מעניין אותו, בגלל זה גם היה פער בין המחיר המבוקש לזה. עשיתי כמה בדיקות על מחיר שוק, הבנתי שהוא באמת מוכר את זה בדיסקאנט, מתמטיקה פשוטה, באנו אליו לפגישה, ובפגישה אני והשותף שלי אמרו, תקשיב, העסקה היא 11.7 מיליון, אתה רוצה 13 מיליון, אנחנו המקסימום שיכולים זה 11.7, נתתי, 11.5 אמרתי לו, כי ידעתי שהוא רוצה 11.7, שיהיה לי דלטה, לעלות, אמרתי לו, אם אתה מסכים למחיר שלנו, הוצאתי פנקס צ'קים, אמרתי, אני מוכן לחתום, לתת לך מקדמה עכשיו, 5% מה... סליחה, אני יכול לתת לך מקדמה, תן לי 3 חודשים לתפור מהצד שלי את העסקה, אנחנו יכולים לתת לך 140 אלף שקל כל אחד מאיתנו. זה מה יש לנו כרגע בחשבון. מוכן לתת לך עכשיו את ה-140 אלף, כל אחד מאיתנו, 280, להראות לך שאנחנו
רציניים.
הוא הסתכל על המתווך, הסתכל עלינו, הסתכל על המתווך, אומר, איפה הבאת לי אותם? עכשיו, אני מדבר איתך לפני, היינו בני 30, צעירים. אומר, מאיפה הבאת לי אותם? ואני עוד מרוב החוצפה, היום כשאני מסתכל אחורה, אני אומר, בואו, כמה ביצים האלה. אמרתי, אז סוגרים או לא? עכשיו, לא היה לי מושג איך אני מביא את יתרת הכסף. לא היה לי מושג. היה לנו 140 בחשבון, לי ולשותף, כל אחד 140 בערך. הוא אמר, אתם יודעים מה? אני אוהב את זה. בואו נסגור. שמנו צ'ק, 140, תנו צ'וק למחר כדי שנפתח את זה מפיקדון. סגרנו זיכון דברים, נון שופ ל-90 יום, יצאנו החוצה, עושיתי פנקס, רשמתי לאותו מתווך 2% על העסקה, מלמעלה.
עוד לא נסגרה לגמרי.
עוד לא נסגרה, אמרתי לו, דרור, שם לך תאריך לעוד 90 יום. אם העסקה לא תיסגר, אתה לוחץ יד, אתה מחזיר את הצ'ק. העסקה תיסגר, תפקיד ביום של התאריך. הוא אמר, אבל עוד אין עסקה. אמרנו לו, נתתי לך מילה, אני רוצה לעמוד בה, לפני הכל. סגרנו את העסקה, קנינו את העסקה, בסוף סגרנו עם כל המסע ומתן ב-11-7, מכרנו ב-13.5 ב-90 יום. כי המתווך הביא לי את העסקה, אחרת זה לא נסגר. מי שאסור לחסוך עליהם, וזה לחבר'ה בתחילת דרכם, אפילו במהלך הדרך, כי תמיד יש נטייה לחפש איפה לחסוך את החור של הגרוש, לעולם אל תחסכו על המתווכים, על עורכי הדין, על יוצאי המיסוי ועל הפיננסיירים. לעולם אל תחסכו
עליהם. ועל הקבלנים.
הקבלנים כמובן, הקבלן אבל לא חוסכים, כי זה מסע ומתן.
מקשיבים לנו אנשים שלא כמובן להם הכל.
אז זה ברור לי שמי ש... אנשי המקצוע שאמורים לשמור עליכם ועל הצד שלכם בעסקה, אל תחסכו, כמה תשלמו יותר על זה? 2%? 3% מהעסקה? אז לא תרוויחו 20%, תרוויחו 17%, אבל יהיו לכם עוד ועוד ישרות.
אנחנו יותר מדי עניים בשביל לחסוך את בעלי המקצוע.
אז סבא שלי, עליו השלום, היו לו הרבה משפטים, הוא אומר, אני לא עשיר מספיק כדי לקנות בזול.
יפה מאוד. זה כל אחד עם המשפטים של אבא שלו.
המנטור שלי בנדלן שהתחלתי ללמוד, חבר טוב, בעסקאות אני עושה איתו בארץ, לימד אותי בהתחלה משפט, שאלתי אותו בהתחלה, אמרתי, תקשיב, אני מכיר את המספרים, אני יודע את המתמטיקה, למה אתה מבקש יותר? הרי יש פה מספיק רווח שאתה תרוויח יותר והמשקיעים ירוויחו יותר. אמר לי, נועם, תן ללמד אותך משפט. אמר, זה אני למדתי מאבא שלי. הוא, אבא שלו יש נדלן. אמר לו, אודי, חזיר קטן אוכל הרבה. חזיר גדול אוכלים אותו. הוא אמר, תלמד, תהיה חזיר קטן, וזה בסדר, אבל תהיה חזיר קטן בהרבה עסקאות. אם תהיה חזיר גדול, מתישהו יחפשו אותך. תהיה חזיר קטן, כולם צריכים להרוויח. כל החזירים, כל הלהקה צריכים לאכול. תהיה חזיר קטן. וזה משפט שמוביל אותי עד היום. אני לא מוכן לשלם למשווקים עמלות מאוד גבוהות, מעבר למה שאני נותן. אגב, אצלי, כולם מקבלים אותו דבר. אין את זה. כולם אותו דבר. אגב, זה לרעתי, כי יש כאלה שאני מאבד, כי אני לא מוכן לשלם 3-4%, אז אין לי בעיה. ומי שמקבל עמלות של 3-4% יודע שהעסקה לא יכולה לעמוד בזה. זה תמיד על חשבון המשקיעים. ושתיים, אני משקיע בכל עסקה, ואני מרוויח מכל עסקה, ואני מתחלק ברווח עם המשקיעים, ואני לא גרידי. אין לי 50-50 בכל העסקאות. קודם כל המשקיע צריך, כי כשאתה בונה עסק לטווח ארוך, קודם כל הלקוח שלך צריך להרוויח. כי אם הוא הרוויח, הוא יפה שוב ושוב. אתה תרוויח.
נועם, תקשיב.
ועוד לא הגענו לתכנון פיננסי ולתכנון.
תקשיב. לדעתי אנחנו צריכים לעשות סדרה.
תקשיב, הזמן עבר.
ואתה יודע, זה פודקאסט, מה אפילו, מה זה עבר? אנחנו ב-46 דקות, אנחנו כבר בחריגה. אבל אתה יודע, ואתה יודע, לא תכננו את זה 3 דקות, ואנחנו פעם ראשונה נפגשים. אבל יש כל כך הרבה מה להגיד, וזה היה ברור מהשנייה הראשונה, ואני חושב שאתה נתת פה, ואני חושב שאני רואה בזה, אני עושה הרבה פודקאסטים שמדברים על כל הדברים האלה, וכל התובנות שאתה אמרת פה, זה ממש חלק מבית ספר לנדלן, ובית ספר לעסקים, ובית ספר להתפתחות אישית, ובית ספר לחיים. אני כל הזמן צועק את זה, ואני כל כך שמח שבאת וחיזקת את זה, ונתת את זה מהצד שלך, ו... זכיתי שבאתי,
בכיף,
והיום
תודה.
זה היום שלי כנראה.
תודה לנו.
יורד לכם. לפה למלא לוטו, ושעשיתי גם לפני זה קלטתי פודקאסט יפה ואיתך, אז תודה רבה, ואנחנו נשמור על הקשר.
והכי חשוב, אם נסיים, אל תפחדו להשקיע, אבל תעשו את זה חכם, תלמדו, תבדקו, דוקטור גוגל, תשאלו, תתייעצו עם סוגריים, תתייעצו עם אלה שעשו את זה, לא עם אלה שאומרים, לא עם אלה שמספרים, ולא עם אלה שלמדו בגוגל. אלה שעשו, כי אין חכם כבעל ניסיון. ושיהיה בהצלחה.
תודה רבה.